טוב, אז האמת היא שמה שרוקדים ככה לפני זה פורים, אבל אנחנו מפרידים לפעמים בין פורים לפסח, אסור להפריד. אסור להפריד. אני עוד רגע אחזור לצא ולמד. כדאי לסגור שם את הדלת החיצונית או משהו. אני אחזור עוד מעט לצא ולמד. בשבוע שעבר... מה היה בשבוע שעבר? רפואל! בגללך! זכותו! שוין, שוין, נכון, אז התחילו חגיגות הזה. אמס, אמס, אמס. ואנחנו באמת לפני פורים, ואני כן אתחיל, אני אגיע עוד רגע לצא ולמד, מה ביקש לבן הארמי, הרי התחלנו את הפרשה של צא ולמד, ולמדנו את, נכון, את המכלול שלה לפני שבועיים, ועכשיו אנחנו צריכים להיכנס אליה. אבל אני כן אתחיל במשפט אחד שקשור לפורים, כי פורים ופסח מאוד מחוברים. מכמה בחינות. א', אתם יודעים שתמיד לפני כל חג כתוב 30 יום קודם החג או קודם הרגל, שואלים ודורשים בהלכות אותו רגל. כלומר, יש עניין מיוחד של הערה מיוחדת של 30 יום מהרגל. נכון? שבהם יש... מה זה 30 יום קודם הרגל? פורים. פורים זה בדיוק 30 יום קודם פסח. באמת מופיע בהלכה שבתוך סעודת פורים מתחילים לעסוק בהלכות פסח. לא תמיד בסעודת פורים אנשים מפוקסים לזכור שצריך לעסוק בהלכות פסח, אבל זו אולי הלכה שצריך לזכור אותה ככה עוד כשמפוקסים, כדי שיכול להיות שיזכרו בה, שמתחילים לעסוק בהלכות פורים כבר בפורים עצמו, כבר בפסח. ובזה אני רוצה להבליע נקודה יותר מעניינת. הרי יש לנו שני פורים. יש י' ד' של פרזים, ויש ט' ו' של מוקפים. ופסח, דבר מאוד מעניין, ופסח, כשאני אומר פסח, זה החג היחיד שאני לא יודע אם אני מתכוון לי' ד' או לט' ו'. אתם מבינים מה אני מתכוון? כשאני אומר סוכות, ברור שזה ט' ו'. ערב סוכות זה ערב סוכות. סוכות זה בתתוו. וערב סוכות זה לפני סוכות. ערב שבת זה ערב שבת. גם אם אתה מרגיש שבת, זה ערב שבת. זה לא שבת. פסח בעצם זה ביוד דלת. כי מתי נשחט קורבן הפסח? ביוד דלת. ב-14. ערב פסח זה לא ערב חג. ערב פסח זה חג. אתם מבינים? לכן בערב פסח לא להתבלבל, זה לא שבגלל שבערב פסח יש הרבה עבודה, סתם, זה חשוב חינוכי. זה לא שבגלל שיש הרבה עבודה בערב פסח, אז אנחנו מפסיקים לאכול חמץ בבוקר, כדי להילחץ. כי יש מצוות להילחץ. אנחנו מפסיקים לאכול חמץ בלי קשר לפסח, אנחנו מפסיקים לאכול חמץ בגלל שבי"ד אסור לאכול חמץ. בסדר? זה לא כי אני מתכונן לתתוו. אני הסברתי את עצמי, זו נקודה מאוד חשובה. יוצא שבפורים דה פרזים מתחיל 30 יום קודם י' ד', ובפורים דה מוקפין יוצא 30 יום קודם ט' ו'. 30 יום קודם הרגל, אתה שומע י' ד', י' ד', יש לעזוב שם את רפואת, עזוב. אתה שומע מה אני אומר לך? יוצא ש30 יום קודם י' ד', זה פורים דה פרזים, ו30 יום קודם ט' ו' זה פורים דה מוקפין. אז א', יש חיבור בין פורים לפסח, במובן הזה. אבל יש הרבה יותר מאשר במובן הזה. חז"ל אומרים שפסח תחילת כל הניסים ואסתר סוף כל הניסים. ועוד הרבה יותר מזה. כל פורים מתרחש בפסח. מה התכוונתי עכשיו? כל פורים מתרחש בפסח, כל סיפור המגילה מתרחש בפסח, הוא לא מתרחש בכלל בפורים. אתם איתי? כל סיפור המגילה מתרחש בניסן. בחודש הראשון הפיל פור, הוא הגורל. התענית שהתענו, מתי? מתי התענו? בפסח, לא בפורים. אסתר אומרת לאמן, אסתר אומרת סליחה, לאבדיל, לאחשוורוש, יש כאן מגילת אסתר? יש כאן מישהו מגילת אסתר או תנ"ך או מגילת אסתר? תנ"ך, סתם. חומש, חומש שמות, מגילת אסתר. הנה דידי כבר מצא את הרב קוגל גוגל. הרי כל, זה פסוקים מפורשים, כל פורים מתרחש בפסח. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, זה הכל מפורש. בפסח קבעו את הכל ליהוד אדר, כי הוא הפיל פור ונפל לו לחודש 12, הוא חודש אדר. עכשיו הוא מפיל פור, ומי הרגע שהוא מפיל הוא סופר 12 חודשים. אז אם הפור נפל ליהוד ד, תודה, אז אם הפור נפל ליהוד ד, אז זה היה ביהוד ד. זאת אומרת שבלילה הוא נדדה שנת המלך, היה מתי? בליל הסדר. וכל הסיפור של תליית המן הייתה ביום טוב שני של גלויות. עכשיו אל תראו את זה ככה סתם. כשאני אומר יום טוב שני של גלויות, בשושן חגגו יום טוב שני. חגגו, מי חגג בכלל? נמצאים רגע לפני הגזרה, אבל בשושן יש יום טוב שני. עכשיו בפסח הראשון כשכולם צמים, אז כשאסתר אומרת למרדכי ללכת ולצום, היא מדברת איתו על ליל הסדר, איך אפשר לצום בכלל? וחז"ל אומרים, איך אפשר בכלל לצום? הרי אסור לצום. אמר לה מרדכי, איך נצום? פסח. קראת מי שלא אוכל מצה. אמרה לו, אתה הוא שקורין אותו זקן שבישראל? ככה היא כותבת לו. אם אין ישראל, למה פסח? אתה לא מבין שקלטה הרעה? הרי אתה אומר לי שקלטה הרעה. אתה מספר לי את פצ'גן כתב הדת. להינתן דת בשושן הבירה. נכון? אתה מספר לי את הסיפור. עכשיו אני מבינה מה שאתה אומר, אז אני כאשר עבדתי, עבדתי. אבל בשביל זה לך כנוס את כל היהודים. בעברית אחרת, לא שמים לב לפשט של המקראות. אז כינוס היהודים של שלושת ימים, לילה ויום, היה בפסח שנה לפני הסיפור של פורים בשושן ובכל המקומות. זאת אומרת שהייתה פעם אחת בהיסטוריה שצמו יהודים בפסח. וזה היה במגילת אסתר. פורים ופסח זה לא במקרה מחובר. נכון? נכון, מעניין. יותר מזה. רש"י אומר, מי שנכנס אדר מרבים שמישהו, נכון? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר רש"י, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. רש"י במסכת תענית, מדהים. ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. כך לשון רש"י בגמרא. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. בוס וילסטם, מה אתה רוצה? אם זה נכון מה שאתה אומר, אז צריך להמשיך להרבות בשמחה גם בניסן. אז מה שייך לאדר? אז משם, מה המשיך ניסן? זה גם אותו דבר? מה קרה? ואם העניין הוא פורים, אז מה אתה מכניס פה עכשיו את פסח? הרי העניין של החודש נהפך להם מאבל ליום טוב. החודש אשר נהפך. אז מה אתה מכניס פה את פסח? נכון? זה מאוד מעניין. אז צריך לדבר על זה הרבה, ואני רוצה לחזור להגדה. אבל התחילו פה לנגן ולשיר, ואנחנו ערב פורים. אז צריך להבין, זה דבר מאוד 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 יסודי ועמוק, מאוד. פורים ופסח זה שני הדברים הכי הפוכים שיש. בפסח, פרעה גוזר גזירה. והיא לא בת יום ולא בת יומיים. ויש התערות הדלתתה, ויש פעולה, ויש... הכל בסדר? מה? אתם בפורים או בפסח? אז יש מהלכים שלמים של פסח. פורים זה דבר לגמרי אחר. בוא נעמיק רגע, זה דבר מאוד גדול. בפורים קלטה הרעה. בפורים קלטה הרעה. זו נקודה מאוד עמוקה. לא היה אף פעם בהיסטוריה היהודית עד לפורים, עד לפורים, ודאי לא אצל פרעה בקשה לפתרון סופי. פרעה הורג את הזכרים ולא את הנקבות. אמנם באמת אף אחד לא יכול לברוח ממצרים, עבד לא יכול לצאת ממצרים, אבל במהות הוא מנסה, הוא מבקש לעקור את הכל. עוד מעט נגיע ללבן, ואז תבין שזה העניין של פורים. נגיע ללבן. אני חוזר עכשיו למצרים של פרעה. במצרים של פרעה, המציאות היא של גזרות ועבודת פרך ושיעבוד, נכון? ושיעבוד, הכל. אבל זה לא על כולם. אחרי זה חזל מלמדים אותנו ששבט לוי לא השתעבד. נכון? משה ואהרון נכנסים ויוצאים אצל פרעה חופשי. בפורים זה לגמרי הפוך. טוטלי לגמרי. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, בכל המקומות, בכל מדינות מלכותיך. נכון? אין בכלל חילוק, לא נפקמינה בכלל, אין שום נפקות בכלל בשאלה מי הוא, מה הוא, מה העניין של היהודי הזה. אין שום נפקמינה, שונה מכל החגים. המציאות של פורים היא מציאות כזאת שהטוטליות היא מוחלטת, וכשתחשבו לעומק, השוני בא לידי ביטוי גם במציאות שלפני. מה היה, תחשבו לרגע על זה, מה היה בעם ישראל בפרס, מה היה מצבם של היהודים בפרס לפני סיפור הגזרות? זה מאוד מעניין. המצב הוא אידיאלי. שיא השיאים. כלומר, לא היה מצב כזה אף פעם. בוא נחשוב רק רגע, בוא ננתח רגע את המציאות. אחרי הצהרת כורש, כולם אוכלים בסעודת אחשוורוש. לא סתם אוכלים בסעודת אחשוורוש, הזכרתי את זה ברבע שנייה מקודם, באיזשהו הקשר בשיעור הקודם, לא זוכר אפילו לא. כולם אוכלים בתוך סעודת אחשוורוש, וכל העולם יכול לבוא ולאכול, ולכן אוכלים את כל ההכשרים, ויש את כל הכשרות, והכל, הכל, הכל נמצא בסעודה. נכון? אחשוורוש נותן לכולם ולכל אחד לעשות כרצון איש ואיש. דמוקרטיה גמורה. ההחלטה הזו של אחשוורוש, זה דבר מדהים, לא שמים לב לזה. תגידו, אוקיי, גם היום ליהודים באמריקה מאוד טוב. אבל היהודים ברוסיה לא. באוקראינה לא. בתימן לא. 127 מדינות זה כל העולם, והחשברוש עושה את זה בכל העולם. כלומר, כמו שתיארתי שבמצרים אף יהודי לא יכול לברוח, בממלכת החשברוש אין יהודי שרע לו. אתם מבינים מה אני אומר? כל העמים מקבלים את הצהרת כורש, ובאימפריה של כל העולם, זה לא אמריקה מכירה בירושלים, זה האימפריה של כל העולם בונה את ירושלים. אני מדבר על רגע לפני הגזרות, רגע לפני המן. מה המצב? מרדכי יושב בשער המלך. הוא איש יהודי, כולם יודעים את ההיסטוריה שלו, הוא מראשי הסנהדרין, כלומר, שר בכיר בממשלת אחשוורוש, הוא ראש הסנהדרין. מרדכי הוא מראשי הכנסת הגדולה. והוא בעל תפקיד בכיר, בעל תפקיד מכריע בממשלת אחשוורוש. לפני הגזרות. אחרי זה סיפור ושתי, ואסתר נבחרת. מתי בהיסטוריה הייתה לנו אשת מלך ששולט על כל העולם? לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. מה שמתארים אצל יוסף הצדיק זה 80 וכמה שנה, 100 שנה לפני. אז קם מלך חדש. בין יוסף למשה, תראו כמה שנים יש, ומאז שמשה תינוק עד גיל 80, אנחנו מדברים מאות שנה. זה דבר מאוד מעניין, תחשבו על ההיסטוריה של פרס, היהודים היו במצב הטוב ביותר, הבטוח ביותר. ההפתעה של המצב הקשה, היא ההפתעה הכי גמורה. זה התהפכות של 360 מעלות שצריך לנתח אותה. מהמצב הבטוח ביותר, הכי חזק, זה לא הפיך. אנחנו מדברים על, על, על פרס. איך זה קורה?
החלנו להגאולה גם אחרי פורים, היא פחות חזקה מהגאולה אחרי מצרים.
זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד. צריך להבין את זה לעומק. מה קורה? כלומר, איך זה קורה? עכשיו, אני אומר לכם שכשחזל שואלים, ואז נגיע ללבן, כשחזל שואלים מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? זו שאלה בלשון סגי נהור. הם שואלים מפני מה נתחייבנו? והם שואלים על הכליה. איך זה הגיע הטוטליות? מאיפה זה בא? זה לא שאלה מפני מה, כי כתוב שהמן עלה וזה ירד, ומגילת אסתר מסבירה לך את הכל בפוליטיקה. בדיפלומטיה, בפוליטיקה, זה מגילה מאוד מובנת. היא מספרת לך מי היה, יחסי כוחות, אין כמעט ספר כזה, שממש נותן לך אריתמטיקה של כוחות, של פוליטיקה. זה גם ספר שמתאר 9 שנות פוליטיקה, משנת 3 למולכו, עד שנת 12 למולכו. הוא ממש משאר את הכוחות, בשתי, סיפורים מאחורי הקלעים, נכון? מצבים כלכליים של הממלכה. עכשיו תיקח את עזרה ונחם, מיד תקביל את התקופות. הם נותנים לנו פה המון כלים. חזל שואלים מפני מה? אתם יודעים מה הם שואלים?
סעודה.
זה יהיו התשובות. קודם כל השאלה. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? והכוונה לישראל. לעומק השאלה זה מה הרקע לאנטישמיות המוחלטת הזאת? מה ההסבר?
אולי זה הקשר לפסח.
זה הקשר לכל אחד מהגלויות והגאולות. אבל אני, בוא נתמקד רגע בעניין של פורים. אני עזבתי את פסח. זה שאלת בסיס. כלומר, צריך להבין קודם כל את הפשט של השאלה. זה לא דרשה עכשיו בחזל. חזל אומרים, צריך להבין, הם לא עונים כך. בוא נבין את זה לעומק. צריך להבין לעומק, הם לא אומרים את התשובה הזאת. הם אומרים תשובה אחרת לגמרי, צריך להבין את זה.
היהודים עלו מאוד באותה
תקופה, כי היה להם כל
כך טוב, אז הם
עלו
והם פחדו מעלייתם של היהודים, אז התחילו לשנוא אותם.
אני בטוח שאם נפתח את זה פה עכשיו, כמה וכמה וכמה הצעות, וזה בדיוק מה שחזל שאלו ולא רצו לקבל. כי הם אמרו, יש לנו תמיד הסברים נכונים, אבל אנחנו מחפשים עוד משהו. סבסון אל יעקב,
אין הסבר אחר, אנטישמות מוחלטת.
אבל חזל לא נתנו את התשובה הזאת. סב שונא ליעקב, הם שונאים אותנו, שנאה, זה התשובות שנתתם. כל התשובות האלה, תשימו לב, מעבירים את המטוטלת אליהם. אתם שמתם לב בלי שרציתם, עשיתם את זה.
בגלל שהתערבבו יותר מדי עם הגויים.
חזל אומרים, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. מפני שנהנו, אני מצטט בכוונה כמו שזה מופיע, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, היו שם כלי מקדש, היו שם, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. וכשאתה לומד את הגמרא הזאת סתם, אתה אומר, עזוב רגע, בוא נחזור עכשיו לפשט ההיסטורי. אנשים לא יודעים להעריך מה שחזל רוצים ללמד אותם. חזל אומרים, אחרי שתגמרו את כל הפרשנויות שלכם, ותמשיכו להביא את פרשננו לענייני פרשננו על הכל, הגיע הזמן לברר ברור אחד, זה פורים. במציאות הבטוחה ביותר שעם ישראל היה בה, בהיסטוריה האנושית, הוא הגיע לראשונה למציאות של הפתרון הסופי הקרוב ביותר שהיה לקראתו אי פעם בהיסטוריה האנושית. צריך הסבר. ועונים חזל תשובה מזעזעת. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. עכשיו, אתה מזדעזע, אגב, מהתשובה. למה לקרוא לו אותו רשע? בסעודה, הוא היה אבא של הבית הלבן. בסעודה עוד לא היה אמן. נכון? אז זה היה אחשוורוש. זה היה בשלב שהוא ממשיך את הצהרת כורש. מה הבעיה? אז הם היו שם. איפה כתוב שהם התבוללו? נהנו, איפה כתוב שנהנו זה התבוללו? אני אומר לך שנהנו, ברכו לפני, ברכו אחרי, אמרו דברי תורה, שרו, עשו ניגונים, הכל היה.
אבל
ישבו יהודים וכתוב שהם אכלו מכל ההכשרים, היו כאלה שאמרו שאת זה אסור ואת זה אסור וזה אמר שאסור את זה, הכל היה. חלק לא התפללו עם השני, הכל היה אותו דבר. איפה כתוב שהם לא כתוב? כתוב שנהנו, נהנו וברכו ברכות הנהנים. לא כתוב שהתבוללו. מפני שנהנו מסעודתו של אותו. מה היה שם?
הכלים של בית מקדש, לא?
בסדר. אז הכלים של בית מקדש שם, ולכן מה?
לא התעוררו?
תעוררו, נו, מה צריך לעשות? מה הם יכולים לעשות? הכלים של בית המקדש נמצאים בוותיקן 2000 שנה. מה עשית? אז מה הם יכולים לעשות? מה זה אני? מה עשית? אני גם לא עשיתי כלום. אז מה אפשר לעשות? אז הכלים של בית המקדש היו שם. אני אגיד לך מה לדעתי צריך לעשות. עכשיו אני יהודי בפרס. אדרבה, ליצור קשרים טובים. יש לנו שר, ויוצאות שמועות שהמלכה יהודייה. אתם יודעים מה זה מלכה יהודייה? זה חבל על הזמן, והוא מאוהב בה הבחור. עד למעלה מהראש, השתגע לגמרי, התחרפן. נו, יש לנו את הכל. הגלובוס שלנו.
זה כדי להראות לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא השולט. יש לכם הכל, הכל טוב
ויפה. זה מה שצריך
לעשות.
זה מה שצריך לעשות 30 יום קודם הרגל. אתם מבינים איך מתכוננים לפסח? ככה מתכוננים לפסח. 30 יום קודם הרגל מתחילים לעסוק בהלכות הרגל. פורים, ראיתי היום, בדבר מלכות של היום. יש שיחה יפה מאוד של הרבי. מי שיש לו דבר מלכות של השבוע, קל לכם שתי שורות. תוך השיחה שראיתי, תשמעו, בניתוח שלו, כל כך יפה. הנה. יום טוב פורים נקבע לזכר הנס וההצלה שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל מגזרת כליה, רחמנא ליצלן. אותה תקופה הייתה על פי טבע התקופה הכי מאושרת בשביל בני ישראל בזמן הגלות. ממש הדברים ש... בני ישראל תפסו אז מקום חשוב בממשלה. מרדכי מראשי הסנהדרין היה משרי המלוכה, היו יושבים בשער המלך. אסתר הייתה אשתו של המלך. אשתו כגופו דמיה. אשר בכל משך דברי ימי ישראל בזמן הגלות לא מצינו שאישה בישראל תהיה אשתו של מלך שמלך על כל העולם. 27 ומאה מדינה, עכשיו זו אימפריה כללית. מובן אפוא שלא הייתה קיימת תקופה בגלות שבה היו... אבל לפועל הראה ההפך. דווקא באותה תקופה שעל פי טבע היה מצבם של בני ישראל בטוח כל כך, באה גזירה של כליה רחמנא ליצלן, להשמיד, להרוג ולאבד. אגב, זו שיחה שהרבי נתן, אולי יש פה עוד סקיינים שאני כבר לא, בטח, בתשי"ז, הוא נתן את זה במקביל למבצע סיני. ממש. הגזירה היא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, היו לא תהיה, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ברור הייתה הגזירה ביותר, הקשה ביותר. שאר הגלויות לא היו בני ישראל במקום אחד. כלומר, אותו טוב, כשהוא מתהפך, ונהפוך הוא, ונהפוך הוא לרע לגמרי. תבינו למה. כי אם אני במצב שבו... המצב הוא לא כל כך. היהודים באוקראינה סובלים, היהודים בתימן פחות, היהודים פה יותר. אז צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, יש ביטוי בחזל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפזרן בין האומות. אומרים את זה על הפסוק בפרשת האזינו, אמרתי, אף איהם, אשביטה מאנוש זכרם. אומרים חזל, אמרתי, אשאיר פאה מהם בכל צד. כמו פאה של שדה. ביטוי מזעזע. שיהיה לעניים שישאר משהו. אבל ככה יישאר. פה אין, כי ברגע שיש ונהפוך הוא, אז הגזרה היא על כל מדינות מלכותיך. כלומר, הנקודה שבה אתה בוטח, תראו את תפיסת הוונהפוך הוא האמיתית, לפני שבר, גאון. כדי שבאם תרצה אומה אחת לעשות גזירת כליה יישארו, אבל פה זה לא יכול להיות. גם בימי פרעה, אז הגזירה היא רק על הסחירים. אבל כאן להשמיט הכל. איך ייתכן שבזמן כזה, כאשר על פי טבע היו בני ישראל בטוחים, כל כך תתעורר גזירה איומה כל כך? על זה מספרת הגמרא שמפני שנהנו מסעודתו. מזה רואים אנו במוחה שמציאותם של בני ישראל ומציאות הטבע הם שני דברים נפרדים. תשמעו ביטויים מדהימים עכשיו. המציאות של עם ישראל ומציאות הטבע הם שני דברים נפרדים. האומות והטבע זה דבר אחד. עם ישראל והטבע זה שני דברים נפרדים. ההנהגה עם בני ישראל אינה לפי חוקי הטבע. זה הסיפור של פורים. לכן פורים הוא משתה למעלה מטעם ודעת. אתם מבינים איך מתחילים להתכונן לפסח? הרי להתחיל להתכונן לפסח, מה זה פסח? פסח זה למען תזכור. פסח זה זכור את היום הזה אשר יצאתם. פסח זה למען תספר. פסח זה והיגדת. אתם יודעים מתי מתכוננים לפסח? כשאתה שטוי, כשאתה לא יכול לספר, כשאתה לא יכול לזכור, כשאתה מסתול לגמרי. מסתול על כל הראש, עכשיו מתחילים להתכונן לפסח. כי לפסח מתכוננים כשמבינים שבני ישראל וחוקי הטבע הם שני דברים נפרדים. הנפש המודרנית שלי קשה לה לקבל את זה. לכן התחייבו כליה. אתה לא מבין את זה? על זה התחייבו כליה. כי ככל שבטוח יותר, עזוב, זה לא נורמלי מה שאתה אומרנו. זה רעיונות יפים, אבל בוא נהיה ריאליים. על זה מתחייבים כליה, אתה לא מבין מה שאתה מדבר בכלל. זה המשפט עצמו, זה הכליה. עכשיו תשמעו את הניתוח של הרבי, זה פלא פלאות. ולכן מבלי הבט על כך שמצד הטבע לא הייתה מקום לגזירה, מכל מקום כשנהנו בני ישראל מסעודת אותו רשע, שעל ידי זה נעשו שייכים לדברים בלתי קשרים, נעשו שייכים, זה הפירוש נהנו. נהנו הכוונה לא התבוללות, אבל אני משוייך לזה. אתם יודעים מה זה נהנו? יש ביטוי ידוע שרבי לפני מותו הרים 10 אצבעותיו ונשבע שמה? שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. שואל התוספות, איך יכול להיות שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה? הרי כתוב שמעולם לא פסק מעל שולחנו של רבי, הוא היה עשיר בצורה אדירה כמו אנטונינוס, ומעולם לא פסק מעל שולחנות צנון וחזרת. היום זה לא מפעיל כל כך צנון וחזרת, אבל אז היה נחשב רפת. מעולם לא פסקו מעל שולחנות צנון וחזרת. אז אומרים תוספות, זה נכון, אבל מי אמר לך שרבי נהנה מהצנון והחזרת? לא פסק מעל שולחנו, והוא נהנה מהשמחה שכולם אוכלים. שואל הרבי, נו, אז הוא נהנה. סלם את אומר שלא נהנה. אומר הרבי, תחזיק אותו. אומר הרבי, רבי הרים אצבעותיו ואמר, ריבונו של עולם, רק אתה יכול להעיד. שמעולם לא נהניתי מהפש שאמרו שאני לא נהנה. אתם שומעים מדרגה? הרי יש גם הנאה מזה שפסוק הזה צדיק, הוא לא נהנה בכלל. רק אתה יודע השמיים והארץ, יודע תעלומות, יכול להעיד עליי. ואני מרים 10 אצבעותיי, ואתה תגיד אם נהניתי מהעולם הזה. אתם יודעים מה פירוש נהניתי מהעולם הזה? האם אני שייך בכלל לעולם הזה? נו, איך אפשר? אבל למה נתחייבו כליה? כי נהנו. הוא לא רשע. הוא רשע. הוא לא רשע. אבל כשאתה נהנה מסעודתו, אתה נהנה מסעודה של רשע. אתה עושה אותו רשע. הוא לא רשע. בגללך הוא רשע. כי אתה אומר שיש לו כוח פוליטי גדול. מוכרחים להתחשב. אתה יודע מה אתה אומר? אתה אומר בני ישראל והטבע הם דבר אחד. אתם יודעים מה כתוב בחז"ל? שכל מה שאמרנו מקודם, לא נכון. מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל? לא כי עשיו שונא ליעקב. ולא כי הם ראו שאנחנו עולים, ולא כי הם התעצבנו, ולא... זה הכל הדברים השניים. כי אנחנו נהננו מסעודתו של אותו רשע. זה גוולט, גוולט, גוולט. מה רצית שעשה? מה, לא לבוא לסעודה? אני אמרתי לך לא לבוא לסעודה, אבל מה אתה נהנה? אז לאכול בלי ליהנות? אתה שייך לעולם הזה, כן או לא? אתה שייך לעולם הזה? אז קדימה. אז בואו נראה מי יותר חזק. אני צריך להראות לך שאתה לא שייך לעולם הזה. זה לא יאמן. חכו, תראו לאן הרבי לוקח את זה. ועניין זהו בשתי קצוות. מחד גיסא, כשישנם עניינים שבדרך הטבע הם בלתי רצויים, אין לבני ישראל להתיירא מהם. זה הצד השחד. כמאמר רבותינו ז"ל, מי שלומדים דף יומי, אם יש מי שלומדים דף יומי, משהו מהדף היומי. סוכה, מהדף של היום. חז"ל אומרים שיש כל מיני דברים שהם סימנים רעים, מאותות השמיים, ליקוי חמה, מה קורה כשהליקוי חמה הוא במזרח, הליקוי חמה, זה בא בעקבות זה שהמשנה אומרת שאם יורד גשם בסוכה, זה סימן כללה. אז הגמרא מדברת על כמה סימני כללה. ואז באה הגמרא פתאום, סוף הפרק השני, ואומרת, זה היום, דף כפתת, ואומרת, בוא תרגע, תרגע, תרגע. כתוב, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתיירעין מכל אלו. שנאמר, מאותות השמיים אל תיחתו, כי ייחתו הגויים מהמה. עובדי עבודה זרה ייחתו, ואין ישראל ייחתו. זה לא כי אני לא מכיר בערכם. כי הם והטבע זה דבר אחד. לכן יש לזה סיום. אתם לא הטבע. אתם שני דברים נפרדים. לכן בזמן שעושים רצונו של מקום, אתם מבינים למה? אז מה עושה מרדכי? שהוא רואה שיש גזירות ויש אגרות, מה הוא עושה? הולך ומלמד 22 אלף ילדים תורה לשמה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? למה אתה לא הולך עכשיו ומארגן את העניינים המדיניים? למה אתה לא מסדר עכשיו את הנושאים? זה לא יותר חשוב? עוד מעט תראו שהרבי נוגע בנקודה מאוד מעניינת. כל הפעילות של אסתר ומרדכי, אם חושבים פשט, פשט, פשט מגילה, עוד מעט תראו, היא לא הגיונית. את הולכת להיכנס אל המלך, נכון? מה הנשק שלך? דוגרי, בוא נדבר בעברית יפה. מה הנשק שלך? היופי שלך. נושאת חן וחסד. שלושה ימים את מתענה. את יודעת איך תראי? מה ההיגיון? מי נתן לך היתר? הלכת לרב לשאול את זה לפניכם. אני אומר לכם שאם היא הייתה הולכת לרב לשאול אותו, להתענות שלושה ימים, ולהיראות ירק רוקת, חז"ל אומרים. ואז לבוא אל המלך, או שלושה ימים ללכת לקוסמטיקאית, ולהתחייב שבעזרת השם, כשנצא בנס, נכנס את כולם ונגיד נשמת חי. ונעשה סעודת מצווה, ונעלה על הגגות, ונשאיר מישה מישה. היא פועלת בניגוד להיגיון. זה לא הגיוני מה שאת עושה מבחינה מדינית. זה לא הגיוני. זה מגילת אסתר. זה הפוך מהשכל. מה את עושה פה בכלל? הרי המגילה הזו היא שכלית. מה ההיגיון שלה? הולכת, נראית כמו השם ירחם, ואז את נכנסת למלך. אני במקום המלך הייתי מסתובב. מה את עושה שם? זה דבר פלא פלאות. חכו, תראו את זה עוד. תראו הלאה. ולעידך גיסא, אז מצד אחד, כשאני אומר שבני ישראל לא מחוברים לטבע, אני אומר להגיד שמאותות השמיים אל ייחתו. כיפשו אותו. אל ייחתו. אתה מתחשב באותות השמיים, כן או לא. זה לא ברמה הקטנה אתה קורא את האסטרולוגיה בעיתון. זה כבר שייך, תסלחו לי, ל-IQ. זה לא שייך ל... או לא, אוקיי, לא משנה אפילו. זה תופס אצלך מקום. זה הרבה יותר עמוק. ולעידך גיסא, כאשר המצב הנראה בעיני בשר הוא מצב של שלום ושלווה, תקשיבו טוב. אין לבני ישראל לפתוח במצב הנראה לעיני בשר. אז מה אם זה נראה כך? שכן האדם יראה לעיניים, ואילו לעמיתו של דבר, הרי אם הנהגתם היא באופן בלתי רצוי, חס ושלום, כלומר לא עושים רצונו של מקום, יכולה להתעורר רחמנא ליצלן גזירה הכי איומה, גם כאשר המצב הטבעי הוא הבטוח ביותר. יש אפס קשר בין המציאות הטבעית למציאות של כנסת ישראל. אתם מבינים את המסקנה של פורים? אפס, אפס, אפס קשר בין ההיגיון שלך לבין מה שיקרה בפועל. זה בלתי ניתן להבנה. מאוד מאוד מעודד. עוד מעט תבין כמה זה מעודד. כי זה מבטיח את האינסופיות. כלומר, זה תלוי בי. שונה מכל מה שאמרנו מקודם, לכן זה כל כך מעודד יהודה. כי מה שאמרנו כולם מקודם, נתתי ככה רק לשלושתכם לדבר, היה, מה אני יכול לעשות? זה ההוא מנובל. מה אני יכול לעשות? אתמול זה היה, איך קראו לו? יומונייצ'קי באוקראינה, והיום זה היה פוצ'קיצ'קוש. אני לא... זה משתנה. כלומר, בסופו של דבר אני יודע במי זה תלוי. אני יודע במי זה תלוי. משהו קרה. אתה מבין למה זה מאוד מעודד, יהודה? זה מחזיר את זה אליי. זה נפקא מינה. אני יכול מחר להתחזק בתורה ומצוות. וכשאני אתחזק בתורה ומצוות, יש לזה משמעות לכל העולם. זה מאוד מעודד? מאוד מאוד. מאוד מאוד. כן, אם אני מוכן לקבל את המושג הזה. זאת מהפכה. זאת מהפכה. זה... הלאה, בוא נמשיך. הוראה זו מודגשת גם באופן הישועה וההצלה, שביטול הגזרה לא היה על פי טבע, כי אם על ידי תשובה והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא נוגע במה שאמרנו עכשיו על ההיגיון של אסתר, אבל של מרדכי עוד יותר, תראו. בשעה שנודע למרדכי ואסתר אודות הגזרה, הרי לכל הראש היו צריכים לכאורה להילך במלאכות דיפלומטיות, להשתדל אצל אחשוורוש. מה הדבר הראשון שצריך לעשות? אתה שר בכיר בממשלה? לא הדבר הראשון, זה לדאוג להעביר את המסרים? אתה צריך לחכות לזה שאולי באיזשהו לילה פתאום יביאו לו את ה... הפעילות של מרדכי ואסתר לא הגיונית. אבל המגילה מספרת שלכל הראש אמרה אסתר למרדכי, לך נוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. איך זה קשור? זה היה הצעד הראשון בפעילותם לבטל את הגזירה. יתר על כן, אסתר אמרה אני ונערותיי גם עצום כן. והוא אומר הרי החן שלה התמעט, מה שהרגע הזכרתי, וכיוון שכן, כיצד עלה על דעתה של אסתר להתענות בעצמה? ואני חוזר ואומר, אין לי ספק שהלכתית היה אסור לה. מי שהיה שואל הלכה, הרב מה היה אומר לו? חס ושלום, את עושה את הפוך. אנחנו פועלים לפי היגיון. ועל דרך הפסק דין בשולחן ערוך, עיר שיקיפו העובדי עבודה זרה, אינם רשאים להתענות שלא לשבר כוחם, אלא יקבלו עליהם להתענות לכשינצלו. ציטוט משולחן ערוך. זה איסור מה שהיא עשתה. שכן היציאה למלחמה צריכה להיות בכל הכוח, החזו והחוזק הדרוש בדרך הטבע. בסדר? ובנידון דידן, הליכתה של אסתר להשתדל אצל המלך כיציאתה למלחמה, לכבוש ליבו של המלך על ידי נשיאת חן, זה הנשק שלך. ואם כן, גם על פי שולחן ערוך היה די בכך שמרדכי בראש כל היהודים יצאו מול ההצלחת שליחותה של אסתר. ואילו אסתר עצמה צריכה להשתדל לשא חן אצל המלך בדרך הטבע, פשיטה לא לצום שלושה ימים. ומה נשאר לנו מכל פורים? תענית אסתר שלא תיבטל לעולם. כל התעניות בטלות, תענית אסתר. זכר לחוסר ההיגיון. חג. הכל הפוך על הפוך על הפוך. ולהעיר, בישלמה, עכשיו הדבר היפה, בישלמה לאחרי שנכתבה המגילה, ומיד בא לראש החכמולוגי שלי. בישלמה לאחרי שנכתבה המגילה, למדים אנו מסיפור המגילה שההנהגה צריכה להיות למעלה מדרך הטבע וכו'. זה יפה בתור סיפור היסטורי. אבל השאלה היא על הנהגתם של מרדכי ואסתר גופה, הם עוד פה לפני שהמגילה נכתבה. הוא אומר, אני עכשיו תופס אותם, אני לא, אל תגידי, זה יפה. אני לא בהיכל הספר במגילות גנוזות, אני בסיפור. אבל שם טוב אומר, הזכרתי מקודם, שהקורא מגילה למפרע לא יצא. אז הפשט הפשוט זה מי שקורא למפרע, הכוונה הוא קורא י' ב', פרק י' ב', י' א', י', קופץ באמצע, הוא עכשיו באמצע ויקיפדיה, הוא קורא לפי, לא יצא. בסדר. אומר הבעל שם טוב, זה לא הפשט. הקורא מגילה למפרע לא יצא הפשט, הוא מי שקורא את המגילה. והוא אומר, זה סיפור שהיה פעם, לא יצא. קורא מגילה למפרע, לא יצא. זה עכשיו, זה היום, זה היה היום בבוקר. זה עכשיו. הקורא מגילה למפרע, עוד שנייה, אני גומר את ה... הקורא מגילה למפרע, לא יצא. יפה מאוד, אמרתי מקודם שאני חושב שהפשט, באמת, אבל שם טובה מפה דרוש חסידי יפה, אבל מה הפשט? מה זה לא יצא? הוא לא יצא. הקורא מגילה למפרע, לא יצא ידי חובתו? תשמע, חוסן, אתה יודע מה הפשט לא יצא? הקורא מגילה, מי שקורא את המגילה וחושב שזה היסטוריה, הוא לא יצא מהמקום שהוא נמצא, הוא יישאר באותו מקום. יצא ידי חובה, הוא יצא, כן, כל בסדר. הוא לא יצא. הוא יישאר בזל בזך. לא משהו אחר, דזל בזך, מספיק. הוא יישאר אותו דבר. שצדיק יודע זה, יודע זה, כתב על זה, עשה דוקטורט על זה, מבין בזה, מוישה זיכמיר. גורשט מתגורנשט. לא יצא. אתה רוצה לצאת, או שאתה רוצה אחרי פורים להיות כמו לפני פורים. זה בסדר, רק תודיע מראש. הוא לא יצא. אי אפשר לקרוא מגילה למפרע. לכן אומר עכשיו הרב, בוא תעזבו רגע, אל תנגידו לי עכשיו, זה מלמד אותנו שתמיד עם ישראל הוא למעלה מהטבע. הבנתי את העיקרון, אני יודע גם, אני יודע לתת על זה דרשה. עכשיו אני מרדכי ואסתר גופה, איך את מתנהגת כך? עכשיו תשמעו את ההסבר שלו. והמענה לזה, כשם שהגזירה לא הייתה על פי טבע, כך גם הישועה לא באה מצד הטבע. הישועה באה על ידי תשובה. מרדכי ואסתר עמדו ושאלו את אותה שאלה, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה? לא כדי לעורר אותנו שכבר מספיק עם הפרשנות שלנו? אולי כבר הגיע הזמן להבין שבני ישראל והטבע הם שני דברים נפרדים? ולכן צריך לפעול לא לפי הטבע? אתם שומעים ניתוח? ואחד מענייני התשובה הוא תענית. ועם כל היהודים הנמצאים בשושן מתענים, ואז יש איסור על היחיד לפרוש מזה, כי כולם מתענים. כל אחד מחויב לזה עכשיו. אז ממילא ברור שאם כולם מחויבים, אז גם אני ונערותיי מחויבים, כי אנחנו גם שושן. אני לא יכולה להיות פטורה מזה. אתם שומעים את הניתוח ההלכתי? אז גם אני ונערותיי עצום כן. אני לא יכולה לצאת מזה, כי זה גזירת הציבור. אלא מאי, על ידי זה יתמעט החן. נכון? קושיה. היא באה אל הרב עכשיו. ולא סומכים על הנס. איזה מין פלפול זה? אבל לא סומכים על הנס. אבל יש צורך לפעול גם בלבושי הטבע. הרי כיוון שהעשייה בדרך הטבע אינה אלא לבוש. תשמעו את העומק. ולא הסיבה של ההצלה, לא נוגע כל כך הלבוש. אם הסיבה, חיזוק בקיום התורה והמצוות, תהיה מספיקה דיה, הרי גם על ידי הלבוש החלש יושיט המלך לאסתר את שרבית הזהב. שזה היה ההתחלה של ביטול הגזירה. כלומר, הגזירה מתחילה להתבטל ברגע שאתם הבנתם אותנו למסקנה שהלבוש הוא חלש, והסיבה המהותית היא שחשבת שבני ישראל והטבע הם דבר אחד. אלא שמצד ההיעלם וההסתר שבזמן הגלות היו הן הגזירה והן ההצלה מלובשים בלבושי הטבע. לכן כל מגילת אסתר זה לבוש של טבע. אם כי אחשוורוש עצמו מודע לכך שבדרך הטבע על פי חוקי המדינה אין מקום להצלה. עכשיו הגענו למגמת חוק ומשפט. על פי חוקי המדינה אי אפשר להציל. למה? כי כתב השם ושם המלך ונחתום את טבעת המלך אין להשיב. וביחד עם זה מצווה הוא להשיב את הספרים. והוא מוצא פטנטים חוקיים, אבל הסיבות האמיתיות היו תורה ומצוות. זאת אומרת, העובדה שנהנו מסעודתו של אותו רשע הביאה את הגזירה. אז אם הגזירה היא נהנו מסעודה, אז מה התשובה? תענית. ולא עוד אלא שכל זה מסופר מגילת אסתר שבה לא נתפרש שמו של הקודש ברוך הוא. עניין זה שבכל מגילת אסתר לא נתפרש שמו של הקודש ברוך הוא מורה על ההיעלם וההסתר של זמן הגלות. כך שכאשר קוראים את כל המגילה לא מוצאים טוענים עיני בשר שמו של הקדוש ברוך הוא. אפילו לא פעם אחת. זה עיני הבשר. בצדק. נמצאנו למדים שגם בזמן כזה אין מצבם של בני ישראל תלוי בחוקי הטבע. אלא בקיום התורה והמצוות. שלכן כאשר נהנו מסעודתו של אותו רשע, נתהפך, בשיחה הזו הוא לא מדבר בכלל על התשובה השנייה שהשתחוו לצלם. הוא מדבר רק על התשובה הזאת. נתהפך ממצב טבעי הכי בטוח לגזרה הכי איומה רחמנה ליצלן. מעומק רום לעומק תחת. וכיצד נעשה ביטולה של הגזרה הכי איומה הזאת? דווקא על ידי עמידה במסירות נפש על היותם יהודים. פעם ראשונה מופיע ביטוי יהודים. אתם יודעים מה הגדרה ליהודי אומרים חז"ל? מה זה יהודי? גמרא במגילה. מה זה יהודי? יהודי. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה זה כופר בעבודה זרה? גזרה ליהודי. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה זה כופר? שאז נעשה ביטול הגזרה גם בניגוד לחוקי המדינה. ולא עוד אלא שבנהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הביסוניים.
אבל אז עכשיו זה כן עונה על הצלם.
איך, איך?
זה כן עונה על הצלם.
ממילא זה עונה על הצלם. מגילה זו חוזרים וקוראים בכל שנה ושנה בהקדמת הברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ללמדנו הוראה כיצד צריכה להיות הנהגתם של בני ישראל בכל מקום ובכל זמן, כולל ובמיוחד בזמננו זה. ופה הוא מתחיל להתפרץ. ולכן אני הפעם רציתי לקרוא את זה מבפנים. לא תכננתי, זה פשוט היה פה בשולחן. ישנם הטוענים שהאמצעי העיקרי לקיומו של עם ישראל בזמן הגלות הוא, ועוד פעם, הרוצה לשקר הרחיק עדותו. התורה היא נצחית, אז גם השיחה היא נצחית. היא מדברת, אני אומר לכם בזמן מבצע קדש, מבצע סיני, ולכן אתה מיד חושב על פוליטיקה. היא מדברת אליי בהחלטות של היום. לא יודע על מישהו אחר. עליי בהחלטות של היום, אני יודע בדיוק על מה הוא מדבר. ישנם הטוענים שהאמצעי העיקרי לקיומו של עם ישראל בזמן הגלות הוא דרכים דיפלומטיות ושאר הדרכים הטבעיות. הכל הוא משחק פוליטי, אומרים הם. בגלל פוליטיקה נקראנו לצרה. והפה שאסר הוא הפה שהתיר. עכשיו נשחק עם הפוליטיקה האחרת, שבאמצעות פוליטיקה נחלץ ממנה. זה נכתב בתשע"ז או היום בתשע"ד. צריכים לדעת איפה שקיומם של בני ישראל מעולם לא היה לוי בדיפלומטיה. ומעולם לא הייתה לגויים דעה ובעלות על יהודים. אמריקה תשע"ז. הבעל הבית היחידי על היהודים הוא הקודש ברוך הוא. כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים. ובמילא, הדרך היחידה לקיומם של בני ישראל היא, סוגריים, לא דרכים טבעיות, נסיעה למקום מסוים כדי לדבר עם פלויני בן פלויני, ושאר פעולות על פי שכל אנושי. לדעתי, כשהוא התכוון פלויני בן פלויני, הוא התכוון להגיד פלויני בן פלויני. אבל זה לא אומר מפורש. אלא, הדרך שניתנה על ידי הקודש ברוך הוא, דרך המלך, מלכו של עולם, דרך תורה ומצוות. אני יודע, בא לכם להגיד, זה סאטמר. תגידו שפטמר, מחפט מה שתגידו. זה הפשט. וכאשר הולכים בדרך זו, הנה גם כאשר עושים בדרך הטבע איזו פעולה שתהיה בלבד, מהפכים את הגזירה מהקצה אל הקצה. בטח שצריך דיפלומטיה. וללכת לפלויני, בין פלויני ולכל, 100%. בסדר גמור, למה לא? אבל ההיפוך הוא הסיפור הקודם. תקבל את הידיעה שצריך את המשחק 100%. בני ישראל אינם קשורים עם דרכי הטבע. יש בעיה, יש לבני הלפעמים שיש להם כוח, חריזמה, וזה שהם לאט לאט מאמינים בהצגה. זה כל כך משכנע. אתה כל כך יפה במראה, שאתה משוכנע שבאמת זה מה שמשפיע. לכן אסתר הייתה צריכה להיות פעם אחת לא יפה. כדי להצליח, היא צריכה לבוא לא יפה. כי היא ידעה שהעיקר זה לא היופי, וזה, היא צריכה פעם אחת לבוא מגעילה. כן, שיגידו, וואי, היא צריכה לשמוע את זה. כי תמיד כשהיא נתנה שיעור, עשו ככה, מה?
כדי שתאמן למשחק של עצמה.
כי שהיא תאמן, בדיוק. אז היא צריכה לעבור שלב כזה. בני ישראל אינם קשורים עם דרכי הטבע, אלא, תקשיבו את הביטוי עכשיו. בני ישראל, ביטוי מדהים, זה ביטוי שצריך לכתוב אותו. אינם קשורים עם דרכי הטבע, אלא עם הקדוש ברוך הוא שהוא בורא הטבע וקובע את חוקי הטבע. זהו. אנחנו לא קשורים עם הטבע, אלא עם קובע חוקי הטבע. צריך להבין את זה. והקשר של בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, שעל ידי זה דווקא חיים כולכם היום, הוא על ידי התורה. תורת חיים. יש פה עכשיו חתנים. חתן עוד מעט, חתן עוד יום, נכון? עוד שעתיים. יש חתנים. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. מסביר רבינו. אם השם לא יבנה בית, אם השם לא יבנה עציץ, גם אם זה... אם לרגע אחד תהיה לך אהבה אמינה, שאיש ואישה הם בונים את המציאות על פי טבע, באותה שנייה שב עמלו בוניו בו. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונה. אם הייעוד, אם אתה לא תופס, זה דבר פלא פלאות. זה פלא פלאות. אני טוען, לכבוד הורים של חתן וקלה, אני טוען, אנחנו לא יודעים, אין בעל הנס מכיר בניסו. קודם כל לחיות בעולם המודרני שלנו. ולראות שני חבר'ה צעירים מתחתנים, זה נס. זה נס. רוב העולם לא מתחתן. ואם מתחתן, לא רוצה להמשיך את זה. זה נס בפני עצמו, זה נס באופן המודרני, זה נס שבתוך העולם הטבעי אדם רוצה לקבל על עצמו מחויבות אלוקית לדורות הבאים, לאהבה, למשפחתיות. זה נס, זה נס בפני עצמו, בלי שום דבר. אנחנו לא יודעים הרי להעריך את זה. זה הרי ניסיונות שאי אפשר להבין אותם בכלל. מה ההיגיון? עכשיו שמקבלים שבעזרת השם אנחנו רוצים שהאלוקות תהיה היסוד של הבית הזה. זה נס בתוך נס. כולם מתפעלים מהברד, אש בתוך מים, מים בתוך אש. אני אומר חתונה, זה נס בתוך נס, בתוך נס, בתוך נס, בתוך נס. זה צנצנת אמן. זה ניסיות כזאת שאנשים שפויים בכלל מוכנים להיכנס לדבר הזה. כי האין סוף מנצח את הסוף. בעומק, בסופו של סיפור, עם כל המשכנתאות ועם כל הזה ועם כל ההוא ועם כל ההם, זה לא הגיוני. זה בגלל שהלמעלה מהטבע מנצח את הטבע. אני יודע שבאופן טבעי אפשר תמיד את כל נס להסביר. בסדר, מכירים, הם בני 15, הם בני 16, הבנתי. הקשר של בני ישראל עם הקודש ברוך הוא, עכשיו זה נראה אותו דבר, כל העולם מקים משפחות. וכל העולם מקים עמים, וכל העולם מקים ממשלות. והסדר ההגיוני הוא שכל העולם והטבע הם דבר אחד. וזה נכון, וזה לא נכון בבני ישראל. זה 30 יום קודם אחד. אילו לא הוציא הקודש ברוך הוא, מה שדיברנו בכמה שיעורים כבר, לא אנחנו. הרי אנו ובנינו, ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. הדבר הטבעי הוא להיות עבד. זה לא טבע להיות בן חורין. כי העולם משעבד אותך. ואתה מקבל את השיעבוד. אתה מקבל אותו. גם עכשיו כשאתה אומר לי שאתה בן חורין, תיזכר במה אתה צריך לעשות מחר בשבע או בוקר, והאם אתה בטוח שאתה רוצה את זה, ותראה אם אתה עבד או לא. ברור שאתה מקבל על עצמך. אמרתי פעם למישהו, כשמברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בבוקר שלא עשה אני עבד, אני חושב שזה ברכה פילי פלאות. הברכה לפני כן זה שלא עשה אני גוי. גברים אחרי זה מברכים שלא עשה אני אישה, שלא עשה אני גוי. אם נניח אני רוצה להיות גוי, אני רוצה להיות גוי, אבא שלי יהודי, אמא שלי יהודיה, אני רוצה להיות גוי, אני יכול?
לא,
אפילו אם אני רוצה. אז על מה אני מברך בעצם? על הטבע שלא עשה אני גוי, נכון? יפה. אני רוצה להיות אישה גם בעולם המודרני של היום. אני יכול?
לא.
אז על מה אני מברך בעצם? אז על מה אני מברך בעצם? על הטבע. עכשיו תחזיקו אותו. שלא עשה אני עבד, זה אותו דבר. אתה מספר סיפורים. אני אומר לכם שכל החיים שווה לחיות 120 שנה כדי שפעם אחת לא תברך את זה ברכה לבטלה. אתם יודעים כמה פעמים אנחנו יכולים לברך את זה ברכה לבטלה? יום יום. אתה צריך להגיע שלא עשה אני עבד שלך הוא כמו שלא עשה גוי. אף אחד לא ייקח ממני את החירות. לא הגעת? בסדר, אנחנו נותנים הנחות. מותר לברך ברכה לבטלה כדי שבסוף תצליח להגיע לברכה באמת. אבל תרשום לעצמך עוד ברכה לבטלה. וברכתי אותה בכוונה. זה בסדר, חייבים. אל תפספס את הברכה הזאת, תזכור אותה. אבל תזכור איפה היא נמצאת. אתה מבלף. אתה מבלף, אתה עובד עליי, עליך, על כולם אתה עובד עכשיו. אחד הרבס אמר פעם, אדם משקר. זה בסדר. למה הוא משקר? כשהוא קטן הוא משקר, כי הוא חושב אפשר לעבוד על העולם. אבל בסוף העולם תופס. יותר גדול הוא אומר, על העולם לא, אבל על הקודש ברוך הוא. בסוף הוא מבין, תופס. על מי נשאר שבעצם אתה עובד? עליך. לא זוכר מי נדמה לי בשם הרשע בורן. אז בסוף אתה עובד רק עליך. תגיד, הרי אתה אדם חכם. שווה להשקיע כל כך הרבה אנרגיות בטמבל אחד. כל מה שאתה עושה בסוף זה על רייטינג של אידיוט אחד. הרי אתה מכיר את הסיפור. אז זה היה הרייטינג? זה שלא עשה לי אבל. נחזור רגע. אז הוא אומר, ואתם מדקים, ואז אתם ניצבים היום כולכם, קיימים ועומדים, גם במצב כזה שלאומות העולם לא הייתה בו תקומה, שכן קיומם של בני ישראל שונה הוא מקיומם של כל שאר האומות, שהוא לפי חוקי הטבע, ואילו בני ישראל אינם קשורים עם הטבע. אבל תתרגם את זה למשפט הבא, שלא אוהבים תמיד להגיד אותו, כולם מקבלים את נצח ישראל. אבל תתרגם, הקשר שלנו הוא אך ורק בתורה ומצוות. נצח ישראל זה תורה ומצוות. זה בן אדם לחברו, וזה בן אדם למקום, וזה תפילה, וזה תפילין, וזה... תתרגם את זה למציאות, אין ברירה עכשיו. הלאה. ולכן כאשר מגיעה רחמנא ליצלן עת צרה או גזירה, אין לנו צריכים לסמוך על דיפלומטיה והשתדלות אצל אומות העולם, כיוון שלא על ידי זהו הקיום שלנו. צריכים לפשפש במעשים, לתקן את החסר, להתחזק בקיום. ואזי עוזרת גם ההשתדלות של על פי טבע, אז... בכלל לא! ההפך! היה מישהו שעשה השתדלות שעל פי טבע ולא עבר באמריקה דרך הרבי? והוא מציע לו את כל הפטנטים? כשאנחנו לא ידענו איפה רוסיה. הוא היה החמל של רוסיה, של יהודי רוסיה, החמל של רוסיה היה אצלו בחדר. הוא כעס על ההפגנות פה הרי, כל השומר אחי אנוכי שאני בתור ילד יצאתי והפגנתי, הרבי לא אהב את זה בכלל. מה זה לא אהב? יצא נגד, הוא אמר צריך לעבוד בהשתדלות על פי טבע בצורות האלה, אני יודע איך לעבוד שם. אומר שעכשיו להגיע לכאן, עכשיו להגיע לכל! אבל הכל על הבסיס שזה הצגה. היסוד הוא עוד יהודי אחד להתחזק בתורה ומצוות. ואצל הרבי המצווה הראשונה היא זה ואהבת לרעך כמוך. אבל הכל על הבסיס של זה. שהנפש האלוקית תתגבר על הנפש הבהמית, זה היסוד. ואז עוזרת גם ההשתדלות שעל פי טבע, גם במצב שבדרך הטבע אין סיכוי להיחלץ ממנו. אין סיכוי להיחלץ ממנו. כלומר, יהודי במשך 40 שנה, הוא פועל במוסקבה, וזה כאילו הכל, אתם מבינים איך הכל מחובר? הוא פועל ככה. על פי טבע לגמרי. קשרים, תשחד את ההוא. עכשיו, דברים מוזרים. אני לא חושב שמדינה נורמלית אתה מקבלת. הוא היה יכול לשחד יהודים. לשחד לא יהודים, לשלוח. בשביל להציל יהודים, ובאותה מידה לסכן ולשלוח כדי שליהודי אחד יהיה תפילין. זו אותו תפיסה. פשוט. הוא יסכן את אותו גדוד בשביל אותו עניין. כי זה אותו עניין. זה לא שאנחנו לא, זה לא שיש לנו בעיה עם הארץ אצל, יש לנו בעיה עם ההבנה של תורה ומצוות. לי, מדבר עליי בגוף ראשון יחיד. אין לי תראה איפה מפני מצבם של בני ישראל כפי שנראה לנו בעיני בשר על פי חוקי הטבע. אצל הרבי זה היה נאה דורש, נאה מקיים, זה לא היה מילים. לחשוב על הדור שהרבי חי, על המציאות שהוא עבר, ואיך הוא פעל. התפקיד שלנו הוא להתחזק בתורה ומצוות. זה התפקיד שלך. להתחזק, לחזק, לייצר סביבה כזאת. ואז בכל לבוש שיעשו בגשמיות, לבוש הכוונה היא בכל פעולה, בכל... תתלבש ההצלה הניסית של למעלה מטבע. עכשיו הוא מגיע סוף סוף אליי. עכשיו הוא בא לדבר על אנשים כמוני. אמנם בעניין זה יכול להיות בלבול משני סוגים של אנשים. תחזיקו טוב עכשיו. משני סוגי אנשים יכול להיות בלבול. ישנם כאלה שמלכתחילה אינם הולכים בדרך התורה, כי הם בדרכם שלהם. הם שומעים את מה שאמרת פה עכשיו. נחמד, זה יפה, אמונה יפה. בסדר, אבל אני לא שם. אבל אף על פי כן, באותה מידה שאין בהם תועלת, גם היזק אין מהם. הם לא מועילים, הם גם לא מזיקים. אבל יש מי, עכשיו זה שיחה עליי, שבשם ישראל יכונה. יש פסוק שאומר בשם ישראל יכונה, והכוונה בחסידות זה שלא סתם יהודי, אלא בתואר ישראל מגיע לו. הוא רבי, הוא רב חשוב. הוא מתנהג כמו שומר תורה ומצוות. הוא אומר כמו לא באלבון, כמו באמת. ומכל מקום, בבוא עת צרה ליעקב, טוענו שכיצד תבוא הצלתם של ישראל? בפועל על ידי גוי. כלומר, הוא אומר, נכון, אבל על פי השולחן ערוך צריך להבין שהכל טבע. אתם מבינים את הסיבוך עכשיו? עכשיו הוא מדבר עליי. מי שרוצה להצטרף אליי, גם אליו. עליי, ודאי. ובכן, לא די בכך שהוא עצמו כופר בתורה שאומרת שקיומם של בני ישראל חיים כולכם היום הוא על ידי זה שאתם הדביקים בהשם אלוקיכם. הרי הוא גם מייסית ומדיח יהודים אחרים. הוא מקלקל את פעולתם של אותם יהודים שעומדים ומכריזים שהסיבה לכך שאין שלום היא בגלל שחסר בקיום התורה ומצוות. ואילו הוא טוען, תעזבו, זה חרדים. זה בסדר, אני מבין, נו, גם אם אני הייתי בפיגור כללי, גם הייתי שם, אבל התפקחנו, ואני כן שומר תורה ומצוות. אומר הרבי, אתה כן... ולכן אתה מזניק אחד יותר גדול מכולם. לכולם ולעצמך. כי אתה אומר זה לא רציני. אתה לא מבין את הסבל שאתה נמצא בו. תראו לאן הוא לוקח אותנו עכשיו. תראו, תראו. הוא על ידי זה שאתם מדויקים בהשם, כלומר הוא לא מקבל את זה שהסיבה היא אתם מדויקים. הרי הוא גם מסית ומדיח, הוא מקלקל את פעולתם של אותם יהודים שעומדים ומחיזים שהסיבה לכך שאין שלום היא בגלל שחסר בקיום התורה ומצוות. ואילו אותו אין, אין בכך כלום. ובכל אופן יכולים לדחות אותו לפחות, גם אם יש, יכולים לדחות אותו בזמן מאוחר יותר. על תורה ומצוות בוא נדבר בהזדמנות. עכשיו צריך לדבר על משהו אחר. עכשיו הנושא הוא שלום. אגב, בשיחה שלא הייתה בתשמ"ז, זה אותו דבר גם במציאות אחרת. יש עוד אלוהים. עכשיו הנושא הוא המדינה. עכשיו הנושא הוא מעמד האישה. עכשיו הנושא הוא מעמד האיש. עכשיו הנושא הוא מעמד הסוס. עכשיו הנושא הוא מעמד המעמד. עכשיו הנושא הוא... מה זה משנה עכשיו? חוק מוישה. מה זה משנה מה עכשיו? תשמעו. ואז הוא אומר כך, ובכל אופן יכולים לדחות זאת לזמן מאוחר יותר. ואילו עכשיו צריכים להשתדל לישא חן בעיני אחשוורוש. ובעיני שבעת השרים היושבים ראשונה במלכות. חזק מאוד. הוא מתכוון כאן שבעת המדרעות. קודם כל צריכים לישא חן קצת בעיני כל הזבלה שלך. אבל אתה משתמש במילים יפות של רחבות. אתה מבלבל את עצמך, אתה לא מבין שאתה מבלבל את עצמך? יש ביטוי בחז"ל, תרתי גיהנום ירתי. אתה יורש גיהנום פעמיים. אתה גם בתורה ומצוות וגם בלי. פעמיים אתה סובל. ואילו עכשיו צריכים להשתדל לסחם בעיני אחשוורוש, בעיני שבעת השרים היושבים ראשונה במלכות, ואז שלום יהיה לכם. בא בשעה שירמיהו הנביא מהלך ומכריז, הוא אמר את זה ביידיש את השיחה, גי תרום ונשרייט. מסתובב, צועק, שאין שלום, אין שלום, אמר השם, אין שלום, כל זמן שעובדים עבודה זרה. ואתה יודע מה זה עבודה זרה, אומר הרבי? והרי בעבודה זרה, אתה ישר אומר עבודה זרה, אז אתה מיד פותח את הספרות המחקרית שאתה זוכר, ואתה אומר, פעם עבדו לאבנים שני מטר, פעם עבדו מהצד הזה, כי הם היו פסיכים בדורות ההם. היו פרימיטיביים, אינפנטיליים, אבל אני כבר, הרי, כלומר, לא הגיעו לרמה שאני, היום אני בענוותנותי, רוצה לשפר לכם את הדברים מהמקום הענוותנותי, והרי בעבודה זרה הגיע הזמן שתתחיל להבין, נכלל גם עניין השיתוף. אתם יודעים מה זה שיתוף? כלומר, אף מודה שהקודש ברוך הוא הבעל הבית, ודאי שהוא הבעל הבית, אלא טוען שיש עוד שותף. בטח שהקודש ברוך הוא בעל הבית, אבל לפחות לקדנציה הקרובה יש לו שותפים. עניין פלוני או איש פלוני, שגם לא יש דעה לקבוע מה יערע עם בני ישראל. הנה אצל בני ישראל נחשב עניין השיתוף לעבודה זרה כמו הכחשת מציאותו יתברך לגמרי. ובכן, גם בנוגע למבלבלים הנעל יש לימוד והוראה מסיפור המגילה. זה גבעל, תפשין יוד זין. איך הוא ידע אותי עם המספר תעודת זהות, עם המספר נעליים, עם הכל?
גם אותי.
גם אותך, מה זה? תראה, יש שם ביחד. מה ככה? מה זה עושה את זה? מה זה? כן? נו, תראה. דבר ברור הוא, אין. דבר ברור הוא שבסופו של דבר, תשמע עכשיו את המשפט עכשיו, שבסופו של דבר רווח והצלה יעמוד ליהודים. דידן נצח, אלא שישנם אלה, תקשיבו מה הוא אומר עליי, המסייעים לכך על ידי זה שיעוררו את בני ישראל להוסיף בענייני התורה ומצוות, וישנם אלה שמפריעים לכך באומרם שזה נכון, אבל קודם כל יש עכשיו לנקוט בדרכים פוליטיות וכו'. מה אתה מתעסק במשהו לא התפקיד שלך? התפקיד שלך הוא לחזק את עם ישראל עכשיו. מה אתה מתעסק במה שאתה לא צריך להתעסק? כי זה הכי חשוב. אז אתה לגמרי עובד עבוד איזורי. מה אתה עושה שטויות? אתה לא מבין שהנושא המהותי הוא עכשיו שבני ישראל והטבע הם שני דברים? זה לא גבל? ויש להוסיף שאלה שמגדילים לעשות באביאם הוכחה לדבריהם שצריכים להשתדל בדרכי הטבע, הם מביאים הוכחה. ויש להם הוכחה מפורים. הם לומדים את המגילה הפוך. מהשתדלותה של אסתר אצל אחשוורוש. הנה הכל השתדלות. הרבי, אני לא יודע, זו שיחה מדהימה. צריך לשאול את אלה שהיו מה היה באותו זמן. הרי נוסף על הכפירה בכל עניין הקיום של עם ישראל, הם גם מגלים פנים בתורה שלא כהלכה. שמפרשים את הסיפור של מגילת אסתר, הפך האמת, שהרי כאמור פעולתם הראשונה של מרדכי ואסתר בהשתדלות, בתור מרדכי, מרדכי בתור שר במלכות אחשוורוש, ואסתר בתור אשתו של המלך, אחות יש לנו בבית המלך, הייתה לך כנוס את כל היהודים כדי להוסיף בענייני תורה ומצוות. אתם מבינים פשט? כלומר, אומר, ברור שזה מה שהם עשו דבר ראשון. לפני הוא קורא את הבגדים. ברור שזה הפעולה הראשונה שם. הם עושים פעולה מנוגדת לדיפלומטיה ההגיונית. מנוגדת. ולכן רוב הסנהדרין פורשים ממנו וכועסים עליו. ואומרים לו שהוא פקטיבי. נכון? ועד לאופן של תענית שפוגעת בבריאות הגוף, פעולה כזו שבעיניו של גוי אין בה תועלת כלל, ובפרט בא בשעה שצריכים לעסוק בדיפלומטיה מבחינה הלכתית, ברור שעכשיו צריך לעסוק בדיפלומטיה. אין על זה דיון. אז מי שצריכים להוביל את הדיפלומטיה מתענים?
אני באתי לשאול ואז המשכת לקרוא והסתבר שאני מאלה
שחסה
לא מגלים פנים בתורה.
זה ב-DNA עובר.
כאילו הרב, מה שהרב מספר... נשמע כאילו מספר אחלה יומיום, אחלה שיעור, ה-30 יום קודם חג פסח. זאת אומרת, מתאים כל השיחה הזאת על ניסים וכמה חשבת...
הוא לא מזכיר את פסח בכלל.
כמה חשבת ניסים? בעשרת המכות. בכל מה שקרה של משה רבנו לא עשה שום דיפלומטיה. גם הדיפלומטיה.
לא, על מגילת אסתר הוא מדבר.
אבל לא משנה מה שתגיד על החריג של הירקרוקת. נכון, הוא מסביר גם, עכשיו הוא גם מסביר במשפט האחרון, כמה שזה הפך דיפלומטיה, בסוף מרדכי ואסתר הם סמל, הם רק דיפלומטיה, כאילו, מה שרואים שהם עושים,
הם רק תורה ומצוות.
תשווה למשה, תשווה למכבים, תשווה לכולם.
עכשיו עוד שמע טוב, צדיק.
מרדכי ואסתר הם רק, הם דיפלומטיה, כי כל זמן, גם בהמשך, זה טבעת המלך, וגם...
עכשיו תקשיב!
אחרי כל הנהפוך הוא ממשיכים בדיפלומטיה.
מה זה?
נכון.
לא שומע.
זה
לגמרי לא דיפלומטי. תשמע מה שאתה אומר. אתה יודע איך מסתיימת המגילה? זה פלא פלאות. המגילה מסתיימת שמרדכי, הרי אילו היו מלמדים אותנו את זה, זה פלא פלאי מה שאתה אומר. אילו היו מלמדים אותנו את זה, משה ועשרת המכות, נו, זה יפה מאוד. מרדכי ואסתר הם אלה, זה הפעם היחידה שאני מכיר בתנך שכתוב בסוף הסיפור כדלקמן. ויתר דברי מרדכי. עיין ויקיפדיה בערך פרש הקדומה. כך כתוב, יתר דברי מרדכי ופרשת גדולתו, אלוהים הכתובים על ספר, אתם פעם שמעתם שהתנך הוא ספר מקורות לדברי הימים למלכי מדי, פרש וטנזניה. ובוליביה העתיקה, מה כתוב פה? כתוב פה, אתם לא מבינים מה זה מרדכי מבחינת השתדלות. הוא הציל את המטבע הבינלאומית. הוא עסק בהפיכת העולם הכלכלי. כל העולם הכלכלי השתנה. המן בא ואמר, הבעיות הכלכליות נובעות משיילוק. ומרדכי בא ואמר, כל העולם משתנה כשיבינו שיהודים צריכים לעסוק בתורה ומצוות. ועכשיו תלמדו את הדיפלומטיה שלהם.
ממש יאיר לפיד.
הוא, כן, הוא הלפיד. אתה יודע מה זה מרדכי? זה באמת יאיר, הוא בן יאיר, ואתה יודע למה? כי עניינו של מרדכי זה שההערה שמרדכי יכול להעיר, אני חוזר מיד לסוף השיחה, שההערה שמרדכי יכול להעיר זה רק מתוך הקטישה. מרדכי זה מרי דחיה. חז"ל שואלים מרדכי מן התורה מניין? אז הם אומרים כי כתוב מור דרור, בסמים, מור דרור, ומתרגמין על מור מרי דרור דחי. מור דרור זה ראש הפסמים היה מור, שהוא היה דרור. דרור הכוונה היא נקי בן חורין. לא מזויף. נקי לגמרי לגמרי לגמרי. מסביר אונקילוס מה זה היה המור דרור. המור דרור היה עצם של חיה, קשה קשה, שהיא הייתה מרה. מר. רק שנייה, היא הייתה מרה, זה נקרא מר. והיה צריך לקחת את המר הזה, ולכתוש, לכתוש, 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 עד שמתוך הכתישה הוא נעשה דרור. עכשיו תשמע רפואל, תקשיב. זה לימוד שברור לי לגמרי. כל פורים בא להגיד ונהפוך הוא, לכל אחד בנהפוך הוא שלו. זה גבלת. כל אחד בנהפוך הוא שלו. הבעל שם טוב היה אומר, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. הבעל שם טוב היה אומר, הגיבור זה זה שכובש את היצר שלו. אז מה זה חלש? החלש זה זה שכובש את היצר של השני. היום אני מכיר תרגיל כזה, זה ספורט לאומי. כל אחד כובש את יצרו. ומה שכובש בהתנדבות, הוא ענק בזה. זה שאתה נותן לי מוסר לא לכעוס, כי אתה אדם רגוע, תקשיבו טוב, זו חתיכת חוצפה. במקום לתת לי מוסר לא לכעוס, תחשוב במה אתה דפוק ותתקן את זה ותעזוב אותי. לכם יכול להיות שאף אחד לא יודע במה אתה דפוק חוץ ממך, ובסוף תתאבד בגלל זה, כי אתה סובל עם זה לבד. לך תטפל בסיפור שלך. אתם שומעים את הבעל שם טוב? גיבור זה הכובש את יצרו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו על מרדכי. מרדכי היה זה שהכי הצליח מכולם. הוא היה מצליחן. אתם יודעים מה ונהפוך של מרדכי? שק ואפר יוצא לרבים. שק ואפר. קטישה. לא תמיד זה נהפוך הוא, זה שלוקחים ממך את הכסף. לא אצל כל אחד זה היצר, לא אצל כל אחד זה ההתמודדות. יכול להיות שאצל אחד ההתמודדות זה המצליחנות. זה ההערצה. אז זה נהפוך הוא, זה לקבל באהבה את זה שדורכים עליך. ואתה על במותמות תדרוך. אסתר, הכוח האדיר שלה זה יופיה, החיצוני והפנימי. אז הישועה תבוא אם היא תפנים לעצמה את היכולת שהמלך לא יסתכל עליה בכלל. התשובה היא תענית, ולא לנצל את היתרון היחסי שלי שקיבלתי מאבות אבותיי, את היופי המיוחד הזה. לרגע אחד תצאי מזה, נראה אותך. נראה אותך שנייה אחת כובשת את היצר הזה. קשה מאוד, 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 מאוד. מאוד. אבל זה כוחי. זה המיוחד שבי. איזה הוא גיבור הכובש. אגב, כובש זה לא מדכא. כובש זה לא רוצח. חס וחלילה. כובש? אכלתם פעם מלפפון חמוץ? שכבשו אותו טוב? זה נקרא כובש. כובש זה לא רוצח. מי שרוצח את יצרו, הוא פושע. כובש זה מוציא ממנו את הקישקס.
כמו לעשות כביש.
משבח אותו. אבל על ידי כיבוש. המלפפון הירוק הזה עובר בדרך עד שהוא מלפפון חמוץ, איסורים כאלה, שלא עשה אני מלפפון. מה שהוא עובר שם בקופסה הזאת, זה מה זה, זה טרגדיה. זה טרגדיה. חבל על הזמן. אבל הוא יוצא משם מלפפון חמוץ.
מעולה.
אתם יודעים איך אני יודע שהוא מעולה? אפילו אם אוכלים איתו גפילטה פיש, הוא טעים. לא, זה סתם בשביל לרדת על האשכנזי. הוא הופך להיות למלפפון חמוץ כזה, אין מה, אתה לא יודע מה זה. אתה לא יודע מה זה. למה? בגלל שהוא עבר כיבוש. זה פיל הפלואים.
זה בעצם עבודה עצמית מאוד מאוד עמוקה, ואז באותו רגע אתה מוציא את המיטב שבתוכך.
ולכן התשובה הראשונה של כולכם הייתה, ולכן עצרתי, התשובה הראשונה של כולכם הייתה, מה הבעיה שלי? שלא. מיד, זו התשובה, אני הייתי עושה עכשיו תרגיל, זה מה שהיה קורה אצל כולנו, ודאי מה שהיה קורה אצלי. כולנו היינו עסוקים בזה. לא נגיע לשום מקום כך, בחיים. לא נגיע לשום מקום, נמשיך את הבעיות.
זה עניין של ונהפוך הוא, שההבדל בין המן לעמלק הוא כל כך דק.
בין המן למרדכי.
מרדכי, לא.
אני כבר לא ככה בפור.
נכון? שהוא לא ידע, עדי לא ידע, בדיוק.
כן.
זה הנקודה, הנה הוא יסביר את זה ובזה אני עומד. וזוהי ההוראה שלמדים מהימים ההם, לא ניכנס היום לאגדה, זה אגדה. וזוהי ההוראה שלמדים מהימים ההם בנוגע לזמן הזה. כשם שבימים ההם החליטו בני ישראל שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. והפינוקיו שבתוכי אומר, זה גלות, זה גלות, זה גלות, זה לא שיחה לארץ ישראל, זה גלות. פינוקיו. הנה, פינוקיו השרים. זה קשור אליך, יהודה? אה? או... בסדר? וזוהי ההוראה שלמדים מהימים ההם בנוגע לזמן הזה. כשם שבימים ההם החליטו בני ישראל שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים ואצלו צריכים לפעול ביטול הגזירה. כצעה מזה לא באה הגזירה לידי פועל, שהרי עוד לפני בו התאריך שהיה כתוב באגרות הראשונות, כבר הגיעו האגרות השניות. באופן דמנה הפוכו אשר ישלטו היהודים, כך גם בזמן הזה, כאשר בני ישראל עומדים בתנועה של התעוררות לתורה ומצוות ותשובה. עכשיו תשמעו איזה יופי. וצועקים שמע ישראל הקודש ברוך הוא לבדו, ובסוגריים הוא אומר, ולא באופן של שיתוף. אתם זוכרים שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין. אחד, אבל לא בלבד. זה גומר את הכל. אזי גם בפעולה קלה מבטלים כל גזירה מעיקרה שלא חלה מלכתחילה, ולא עוד אלא שגדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות, ועד שרבים מעמי הארץ מתייהדים. הרי הכל הפוך. היינו שלא זו בלבד שלא נגרע מאומה מענייני יהדות, אלא עד רבה מעמי הארץ מלעומת זה נתווסף כוח וחוזק ותוקף בענייני קדושה. ועל זה נאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. שכל זמן שיהודים נמצאים בעולם, והעולם הוא במעמדו ומצבו, העולם הוא במעמדו, הוא אומר פה ביידיש, אוילם איז אוילם. אוילם איז אוילם, האוילם הוא אוילם, as is. אתה עושה עסקה as is, as is. הנה זוהי הדרך שיהודים ייחלצו מכל ענייני גזירות, ולא זו בלבד שהגזירה לא תזיק להם, שומעים? אלא אדרבה, שכתוצאה מהגזירה יתווסף עוד יום טוב אצל יהודים. זה פורים. בזכות הגזירה נהיה יום טוב. איי, 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 אתם יודעים מה זה עד אלא ידע בן ארור, אמר לברוך הוא מחי, למי צריך להגיד יותר ישר כוח? איזה זכויות יוצרים. פרס ישראל, פרס נובל. בזכותו, תראו מה זה. בזכותם קיים, ממך שמו וזכרו. ולא עוד, אלא יום טוב שחוגגים אותו בשמחה גדולה יותר מכל הימים הטובים. כי אבן ההפוך הוא הגיע לסיוע. אז ההתהפכות היא לסיעה. זה צריך ללמוד את זה שנים, את השיחה הזאת. כמאמר רבותינו, זה חייב איניש. חייב איניש, תקשיבו, ליבסומי בפוריה עד לא ידע. זה לא מדרגה שאתה יכול לחייב את כולם. אבל אם אני מחייב, סימן שכל אחד יכול להגיע לזה. כי הוא עבר ונהפוך. אתם מבינים? אז כל המועדים עתידים ייבטל, פורים לא. באופן נעלה יותר מהשמחה של הימים הטובים, פסח, שבועות, סוכות. יש להוסיף שעניין זהו בידו, שורה אחרונה, של כל אחד מישראל. ובזה הוא מסיים. שהוא עולם מלא. כל יהודי. זהו הנקודה. לכן הם קיבלו מרצונם. שהוא עולם מלא. שכאשר מתקשר עם הקדוש ברוך הוא על ידי תורה, עבודה וגמילות חסדים, פועלו להפוך את כל העניינים שבחלקו בעולם לטוב הנראה והנגלה. הרב מתעקש במקום מסוים, אתה יודע רפאי מתי דיברנו על זה? בשיחה שהייתה אז בירושלים, בהזכרה של סבא מוישה. שהמושג של להתהפך לטוב הנראה והנגלה אצל הרב זה בפועל ממש. כלומר, לא רק אני מאמין שהכל לטובה, אלא שהכל יכול להתהפך בנגלה ממש לטובה. ואם זה לא, זה כי אני חסר בזה באמונה. זה גישה אחרת לגמרי, זה שונה מחלק מהראשונים. ואצל הרבי המושג של אמונה וביטחון זה שני דברים. ביטחון זה שאני בטוח שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. אמונה זה שאני מאמין ושנהפוך הוא מעשי. ממשי. ממשי לגמרי, 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 לגמרי. כי ישראל והטבע הם דברים נפרדים. הם אחד עם קובע חוקי הטבע. הם והטבע זה שני דברים נפרדים. זה דבר שצריך לקלוט אותו, זה לא יאמן. זה ההבדל בין, עוסקים הרבה פעמים במשפט, מדברים על משפט, על הרכאות, על משפט. אז, אם הם דנים לפי חוקי ישראל, אז מה הבעיה? כתוב ברשי שלא, שזה יותר חמור וכו'. אתם יודעים למה? צריך להבין את ההגדרה. חוקי אדם הם חוקים שהחיים יצרו. חוקי התורה הם חוקים שיוצרים חיים. זה שני דברים שונים בהפוך. כלומר, אותו חוק, נניח שאני קובע שצריך לתת מס מעשר. אם הוא נוצר מהחיים, הוא והטבע הם דבר אחד. בסדר? ואם הוא חוק אלוקי, הוא יוצר חיים.
גם כשסדק בחוק האלוקי, הסדק מכוון.
הסדק מכוון, בדיוק. בדיוק, כי זה חוק אלוקי. כי הוא לטובתי. כי זה חוק אלוקי, זה יוצר חיים. זה צריך לתפוס את זה, זה דבר, זה צריך להבין את זה לגמרי. ישראל והטבע הם שני דברים נפרדים, הם אחד עם קובע חוקי הטבע. מבורא. וממילא, כל האנשטל, מה שנקרא, כל ההצגה, היא חשובה מאוד. לכן זה כל כך נפלא שהשיחה הזאת נאמרת גם על המגילה, כמו שאתה אומר, ולא על פסח. ואני אומר עוד יותר, ונאמרת מפי האומרה, היא נאמרת מפי הרבה. גם מרדכי ואסתר, ולדעתי גם הרבה, הם הדוגמאות למה זה השתדלות. לא ברמה של, מרמה הכי של כלל ישראל, ועד לרמה של כל יהודי פרטי. ועד לרמה של, 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 של כל הסנאטור אמריקאי כדי לעזור לגוי. ראיתי איגרת באיגרות הקודש, לפני השינה, שיהיה לכם סיפור, איגרת באיגרות הקודש, מדהימה. שולח יהודי, יהודי בשם הכט, אתם יודעים מי זה? יש את הרב של אילת, הרב הכט, חבדניק, מי שפעם ביקר באילת, אז הרב של אילת, רב העיר, אביו היה מחשובי החסידים, לא משנה, והוא הגיע לשליחות, אני לא זוכר את שם העיר באמריקה, אבל באיזה חור, והוא הגיע שם לשליחות, והיה לו קשה מאוד מאוד מאוד, והוא כותב לרבי איגרות, שהוא לא יכול ושהרבי ישלח מישהו, והוא לא יכול והוא הולך לעזוב בהתחלה ממש. הקשר שלו עם הרבי, הוא היה מבוגר, והקשר שלו היה כזה קרוב, הוא היה עם תעוזה, עזות דקדושה, אבל לא היה... והרבי לא עונה לו, ובשלב מסוים הרבי שולח לו איגרת, תחזיק אותו. שמו היה מוישה יעקב או חי מוישה, הכט. ואז בשלב מסוים הרבי שולח לו, הוא כותב לו, שהרבי לא שולח לי, אני לא יכול, אני מתמוטט. ואז הרבי שולח לו, קיבלתי איגרתו, והתפלאתי, שהרי שלחתי אליו עזרה, והגיע אליו מוישה יעקב שיחיה. אתם לא מבינים את האיגרת. שלחתי אותך מחדש. שלחתי אליו עזרה, והגיע אליו מוישה יעקב שיחיה, ואני בטוח שהם יעבדו ביחד טוב וכו' וכו'. ישמע ממנו, ייקח ממנו כוח. איגרת שלמה, כמו תרגיל. איגרת באיגרות הקודש. היהודי הזה נשאר שם 50 שנה, והקים שם אחרי זה עולמות שאי אפשר תאר. אתם מבינים את המושג שבנהפוך הוא? זה תפיסה חינוכית. כלומר, אתה לא תופס, אתה פועל לפי טבע, אתה לא מבין מה זה שליחות. אתה לא מבין של מי אתה שלח, אתה לא מבין של מי אני שלח, אתה לא מבין מה זה משה מסיני. אז יש לך שאלה, אתה מבין אותך. אז שלחתי אליך את מוישה יעקב, תדבר איתו. הכל יסתדר. הוא בא, הוא מוכן, הוא קיבל כוחות, הוא מסודר לך. עכשיו תגידו, טוב, זה הזוי. רפאל, אני חוזר אליך. תראה לי עוד, לא יהודי, תראה לי עוד אדם שהקים מפעל כזה ב-70 שנה האחרונה. מעבורתי מהזויים האלה. זה לא הזוי המציאות! אם זה בוראים. זה לא לקדנציה. זה המציאות. זה השתדלות שנובעת מההבנה שישראל והטבע הם שני דברים נפרדים. פשוט. והוא מסיים, ואני גומר, כי כבר עוד מעט מחר, ויש להוסיף, שעניין זהו בידו של כל אחד מישראל, כל אחד, שהוא עולם מלא, שכאשר מתקשר עם הקודש ברוך הוא על ידי תורה, עבודה וגמילות חסדים, פועל הוא להפוך את כל העניינים שבחלקו בעולם, שבחלקו, אתם יודעים מה נובעת הבעיה הרבה פעמים? שהאדם המודרני, מרוב החדשות שהוא שומע, הוא משוכנע שהוא צריך להפוך את כל העולם. הוא לא מזיז לטעה, אבל הוא אמור עכשיו לטפל בבעיות אוקראינה-יפן. כי הוא מודע לכל מה שקורה. הוא גם דואג, כי הבת של הבן דוד מהצד של החתול היה בטיול באוקראינה לפני שנתיים, אולי הוא עבר שם. אתם לא מכירים את התחושה הישראלית הזאת? הוא לא עושה כלום! שום דבר! כי הוא מציל את ה... אתה יכול להפוך את כל העולם! כל העולם! אתה והטבע זה שני דברים נפרדים. תפנים ששלחתי לך את משה יעקב. הכל מתאפל, תצא מההצגה. תפנים, ואל תספר לי סיפורים, כן, בטח, יש תורה מרבשה להשתדלות. עבודה זרה בשיתוף זה יותר חמור מעבודה זרה. השיתוף הזה מבלבל אותך ומזיק לך, ולכל העולם. ובכוח זה פועל גם שתיהפך הגזירה בכל העולם כולו. אל תתעסק לי ברוסיה, יפן, תתעסק בך. אחרי שתתעסק בך, תיהפך הגזירה גם בכל העולם כולו. וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. תראו מה קורה באשגוחה שבטעות זה נמצא פה. זה בכלל התכנתי. ומתוך זה ליהודים ליהודים, אבא הביתה ביירה, ושבוע הבא אגדה, וססון ויקר, זה גם אגדה, זה השלושים יום קודם. ליהודים ליהודים, אבא הביתה ביירה.